להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מגזין הספרות היומי שלכם. תוכנית ראשונה שלנו לשבוע זה, אפשר להזין לנו ב-104.9 וב-105.3 FM, או ביישומון של כאן, כאן אודי, שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות.
חינם אין כסף.
חינם אין כסף. איתנו באולפן היום שירה אייזיק ומשה מושקוביץ שעושים איתנו את התוכנית, שלום גם לכם. שבוע הספר בעיצומו. כמובן יובל פה, יובל אביבי, שלום לך. שבוע הספר בעיצומו, ואנחנו בתוכנית מיוחדת היום. אני חושבת שכל השבוע הזה יהיו לנו תוכניות מיוחדות.
למרות שהייתי ביום חמישי בכיכר, והיה הרגשה מאוד לא מיוחדת.
לא מיוחדת, כן. אנחנו גם על זה נדבר. בחלקה הראשון של התוכנית אנחנו נערך את פרופסור נילי שרף גולד, כדי לדבר על ספרה והגעגועים סגורים בי, יהודה עמיחי, צמיחתו של משורר. מדובר בספר שראה אור לראשונה באנגלית, בשנת 2008 כבר. כלומר, דוברי האנגלית זכו לקרוא אותו הרבה לפני דוברי עברית. עניין משונה למדי, שהרי עמיחי הוא שלנו, ככה ניחשה.
הוא שלנו ללא ספק, ודוברי האנגלית גם נהנים מהארכיון שלו, מרוב שהוא שלנו.
נכון. כעת נמצא המול שגם חשב שזה חשוב שזה יהיה בעברית, כדי להחזיר אותו הביתה, מרון הרן מהוצאת מנגד, שקרא את הספר באנגלית והחליט שהוא לוקח על עצמו את הפרויקט הזה. את הספר הזה תרגם מאנגלית יונתן דיין. פרופסור נילי שרף גולד, רחל שרף גולד, היא פרופסור מן המניין לספרות עברית חדשה באוניברסיטה של פנסילבניה. היא נולדה בחיפה, היא חיה בארצות הברית מאז שנות ה-70. בשנת 94 ראה אור בהוצאת שוקן ספרה לא כברוש, גלגולי מג'ים ותבניות בשירת יהודה עמיחי בהוצאת שוקן. בנובמבר 2018 ראה אור ספרה חיפה אהובתי בהוצאת כנרת זמורה, דיברנו איתה עליו כשהוא יצא. אולי גם היום נדבר קצת על עמיחי בחיפה. כעת הספר הזה והגעגועים סגורים בי, יהודה עמיחי, צמיחתו של משורר. שלום לפרופסור נילי שרף גולד, שנמצאת איתנו באולפן.
שלום מאיה ויובל.
שלום, שלום. נגיד שתי מילים על הספר הזה, לפני שנתחיל לדבר איתך עליו בהרחבה. הספר הזה בעצם עוסק בשנות הצמיחה הראשונות של המשורר יהודה עמיחי, שהוא משורר אהוב מאוד, ויש יחנו אותו המשורר הלאומי שבא אחרי ביאליק. הוא משורר מצוטט מאוד, הוא משורר שאנשים ממש נשבעים בשיריו. הוא היה גם משורר מצליח מאוד בעולם, הוא תורגם להמון שפות, אנגלית, כמובן, ספרדית, צרפתית, גרמנית, יפנית, סינית, פולנית, רומנית, ערבית ועוד, שזה ממש עניין נדיר
כמעט
למשורר.
כמעט 40 שפות.
משורר ישראלי, אני לא יודעת אם יש
עוד כזה דבר. כן, זה דבר חריג ביותר. ובספר הזה, פרופסור גולד בעצם מספר את סיפור חייו של עמיחי, והאופן שבו הוא הסווה חלק מהביוגרפיה שלו, על אף שהייתה תבועה בשירה שלו, ואת קוראת לזה חוכמת ההסוואה. ובעצם את אומרת שיש כל מיני רמזים שהוא נתן לזה בספרים, וזה מבוסס גם על עדויות חדשות מחייו הצעירים.
אז בוא נתחיל בהתחלה, נדמה לי, המחקר הזה שלך, נילי, התחיל, אם אני מבינה נכון, כשגילית 100 מכתבי אהבה של עמיחי, לאישה בשם רות הרמן. ספרי לנו על התגלית הזאת, איך זה קרה, איך זה התחיל?
אז קודם כל, אני הקדשתי הרבה מאוד עבודה לחקר עמיחי, הרבה לפני המכתבים. כאמור, הספר לא כברוש, השווה בין השירה המוקדמת והמאוחרת, ואחרי מותו של עמיחי אני החלטתי שאני אכתוב עליו ספר. המכתבים היו סיפור אחר. בערך 3 שנים לפני מותו של עמיחי הוא היה בניו יורק, ומאז שהוא קרא את הדוקטורט שלי שאחר כך הפך להיות הספר לא כברוש, אנחנו התיידדנו. וכל פעם שהוא היה בא לניו יורק, הוא היה בא אלינו, והייתה הרצאה באוניברסיטת קולומביה, ועמיחי ובעלי ואני הלכנו יחד להרצאה, זו הייתה הרצאה של אהרון אפלפלד, וישבנו בשורה האחרונה, ופתאום הוא ככה נגע בי ואמר לי, את רואה את האישה שיושבת שם, עליה אני כתבתי את הספר משק כנפי ההיסטוריה, כפי שאמרו אז. ואני הכרתי את השיר, ובשיר הזה הוא כותב על, על אהבה גדולה, ועל עוצר, ועל הזונה שברחה לאמריקה, ואני הכרתי היטב את, את השיר, ובגלל שהשיר היה מריר יותר מהעמיחי שמוכר לכולנו, אני לא שאלתי אותו, אבל זכרתי מה הוא אמר לי. הוא אמר לי, שם האישה הוא רות זילנזיגר, היא מלמדת תנך ב-Jewish Theological Seminary, וזהו, ואני, וידעתי את השם.
רגע, אבל בסוגריים, בהרצאה הזאת, הוא ראה את רות בעצם, הוא לא ניגש אליה?
הוא לא ניגש אליה.
והיא לא ניגשה אליו?
והיא לא ניגשה אליו. אנחנו ישבנו מאחורנית, ישבה קצת יותר מלפנים, הוא לא ניגש אליה.
ולימים שפגשת אותה, שאלת אותה אם היא ראתה אתכם שם?
לא שאלתי אותה אם היא ראתה אותנו שם, אבל היא אמרה לי, מה שקרה זה שאחרי שהוא, אחרי מותו, אני גם כן עוד לא חיפשתי אותה, ופגשתי אותה אחר כך במקרה, וכשפגשתי אותה אמרתי לה, תהיה מוכנה לספר, והיא אמרה כן, וישבנו ודיברנו, ורק אחרי 3 שעות היא גילתה לי שיש לה מכתבים, ואז שאלתי אותה באמת על הפגישות הקודמות עם עמיחי, והיא אמרה שבשנים הראשונות, כשהיה בעל לאמריקה, הם כן היו מתראים, אפילו כשהיא ביקרה עם בעלה בארץ, הם התראו יחד עם אשתו הראשונה של עמיחי, ובשלב מסוים, ברגע מסוים, בשנות ה-60 המוקדמות, הוא הפסיק להגיד לשלום, היא תמיד הייתה הולכת לערבי הקריאה שלו, כי הוא היה קורא הרבה בניו יורק, אבל הם כבר לא ברחו זה לשלום.
היא ידעה למה הוא הפסיק להגיד לשלום? את יודעת למה הוא הפסיק להגיד לשלום?
אולי הוא, לא, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אבל אני יודעת שגם אחרי שהתחתנה, אחרי הפרידה הכואבת, גם אחרי שהתחתנה, יש גם בארכיון, הרי כל המכתבים האלה נמצאים באוניברסיטת בן גוריון, בארכיון הקשרים, כל אחד יכול ללכת ולקרוא אותם, ויש שם מכתבים שנכתבו בשנת אפילו 52, הוא כותב לה, כשאביה מת, לאו הרמן, הוא היה איש חשוב בסוכנות היהודית, הוא כותב לה מכתב תנחומים ומכתב ברכה אחד בגרמנית, שהוא כותב לה ולבעלה כשהבן הראשון שלהם נולד.
בגרמנית?
כי בעלה לא דיבר עברית.
אוקיי. אז אני רוצה, אז את יושבת עם האישה הזאת שפגשת במקרה, ואת קוראת את המכתבים, היא נותנת לך לראות את המכתבים. מה הפתיע אותך שם במכתבים האלה?
קודם כל, אני, הרי כאמור, אני התחלתי את המחקר קודם, ואני נסעתי לייל, שזה בערך שעתיים מניו יורק, והייתי נוסעת בבוקר, חוזרת בערב, ויושבת עם פנקסונים בגודל של 5 סנטימטר על 3 סנטימטר, שבהם הוא היה כותב בכתב הגדול שלו, שאי אפשר לפענח אותו, וככל שהשנים עברו, המחברות גדלו, היו פנקסונים קטנים, בשנות ה-90 אלה כבר היו מחברות גדולות, אבל הכל התחיל ב-1954. לא היה שום דבר מלפני 1954, על כל פנקסון הוא היה כותב, על גב הפנקסון, נובמבר, דצמבר 1954. ופתאום לפניי 100 מכתבים, רובם היו איגרות, אני לא יודעת אם אתם, התלמידים שלי כבר לא יודעים מה זה איגרת.
בכלל נייר זה
איגרת אוויר?
איגרת אוויר.
הכחולה הזאת, הדקה, אני זוכרת את זה.
בדיוק, הדבר הזה שמדביקים, שזה יותר זול מאשר לקנות בול. אז רובן היו איגרות, אבל היו כמה מכתבים על הדפים הדקיקים האלה, בכתיבה תמה. זאת אומרת, זה היה ברור לי שהוא, היו לו טיוטות למכתבים, לפחות לרובן. האיגרות היו צפופות כל מילימטר באיגרת, ושפע כזה של כתב ברור, וממבט ראשון אפשר היה לראות שהיו שם גם שירים, ואני פשוט הפסקתי לנשום מרוב התרגשות. לא ביקשתי לצלם את המכתבים, כי לא רציתי שיקרה להם שום דבר. הם נשמרו רק בגלל שהם היו בתוך קופסת פח, 60 שנה היא לא פתחה את הקופסה.
מדהים.
היא אמרה לי שהיא לא פתחה את הקופסה מאז שהיא קראה את המכתבים בפעם הראשונה, ושאלתי אותה למה היא שמרה אותם, והיא אמרה, אני ידעתי שהוא פעם יהיה מישהו גדול. אבל
כן. ומה מצאת הלכה למעשה בתוך המכתבים? בסופו של דבר כן קראת אותם, וכן השתמשת בהם.
אוצר עצום. אז קודם כל, העברית הנפלאה של עמיחי, וזה ברור שזאת עברית של משורר, זאת אומרת, הוא מדבר בדימויים, כשהוא מתאר את מפרץ חיפה, אז הוא אומר שמפרץ חיפה נראית כמו לשון של חתול, ובתי הזיקוק נראים כמו סירים בחג, והוא מתאר הרים, את הקרמל, את הפגישה של הרכסים של הקרמל, כחזה של אישה, אז זה קודם כל התיאורים המדהימים האלה, האהבה שלו, הגעגועים הנוראים, הכאב, הוא משתמש במילי, כן, הכאב צורב, הוא מתאר לה איך, אחרי שהם נפרדו בנמל חיפה, והוא התרחק מהנמל, והוא היה צריך להרכיב משקפי שמש, כדי שלא יראו שהוא קרוב לבכי. מה שמאוד היקה בי, זה באמת התיאורים המפורטים של חיפה, של הרחובות, של העליות, של בתי הקפה, של כל מיני... הוא לימד בחיפה, הוא היה מורה, ורואים מיד את העמיחי החומל, עמיחי שרואה את התלמידים שלו ודואג להם, ודואג לכל אחד מהם, ורואים את מה שיותר חשוב מהכל כמובן, זה עמיחי המשורר. הוא מספר לה כבר במכתב הראשון או השני, הוא כותב, קניתי לי פנקס פצפון, פיצון, ושם אני כותב כל מה שאני רואה וכל מה שאני שומע, ואני אוסף, והוא הרבה פעמים משתמש במושג, הוא קורא, היא קראה לו עוד, זה היה שם החיבה, והוא אומר לה, עוד שלך אוסף את אסמיו. והוא מרגיש, ובסתיו, במכתבי הסתיו, אפשר לראות שכל דבר שהוא רואה, וכל דבר שהוא שומע וחווה, הופך להיות חומר לשירים.
ובעצם, במיתולוגיה של עמיחי, הוא נהיה משורר אחרי מלחמת השחרור. הוא חזר ממלחמת השחרור, ואת בעצם רואה שם שזה עוד התחיל קודם.
עמיחי עצמו קודם. אמר ברעיונות שהוא התחיל לכתוב בזמן הקרבות בנגב, הקרבות הקשים בנגב, כדי לנחם את עצמו. ושהוא הגיע מאוחר לשירה. אז אולי הוא הגיע מאוחר לשירה, אבל זה ברור, קודם כל, מה שהיה אצל רות מלבד המכתבים, היה אוסף של שש סונטות, שהוא כתב בבנימינה, במאי 1947, ואלה ממש סונטות, והמילים הראשונות בסונטות זה אהבנו כאן. עכשיו, אנחנו כולנו מכירים את המילים אהבנו כאן, ושאחר כך הפכו להיות הכותרת של מחזור של 23 סונטות, שהוא פרסם רק ב-1955. אבל אפשר לראות את עמיחי שאנחנו כולנו מכירים ואוהבים, אפשר לראות, הוא כבר בסונטות האלה כותב למשל על תה ועל חנות מקולת, עמיחי היומיומי, עוד לפני שבכלל... ידעו על המרד בשירה פה.
ויש לך איזה פרשנות לגבי הדבר הזה, על למה הוא עושה את זה, מדוע הוא מצניע את הדברים
האלה, זה חלק... וגם את הדבר המרכזי שעוד לא הגענו לדבר עליו, שזה את העובדה שהוא היה, הגיע לארץ מגרמניה, זאת אומרת, המשורר הלאומי הישראלי הזה, הוא בעצם היה לו שכבה מוסתרת כזאת, מוסוות.
כן. אז מה שאפשר לראות במכתבים, חוץ מהדברים שהזכרתי, זה הקשר האמיץ שיש בין עמיחי לבין התרבות הגרמנית. גם השפה הגרמנית וגם התרבות הגרמנית. מכיוון שרות גם באה מאותו רקע, היא הייתה בת ליוצאי גרמניה, הוא מתייחס במכתבים למשל לאגדות שהם היו קוראים ביחד בגרמנית, והיא סיפרה לי גם, הם היו קוראים ביחד את אגדות הנס קריסטיאן אנדרסן, אבל בגרמנית. והוא גם מצטט לה שירי אהבה בגרמנית, הוא מעתיק לתוך המכתבים שירים של גתה, שירים של, של רילקה, בגרמנית, לפעמים הוא מתרגם אותם לעברית ושולח לה גם את התרגום, לפעמים בלי תרגום, לפעמים רק תרגום, הוא לא שולח שירי אהבה בשום שפה אחרת, לא בעברית, כן, אין שיר אהבה נגיד של אלתרמן.
שזה דבר שמאוד מאוד זר לנו, כשאנחנו, מההיכרות שלנו עם עמיחי, אין את הדבר הזה כל כך.
הוא גם מספר, בחוץ מהכתבים בגרמנית, הוא גם מספר על הילדות שלו, על הילדות הגרמנית, על שיעורי הכתיבה בבית הספר הגרמני, על ציפור שקופט בשלג וכל מיני דימויים אחרים, על, הוא מספר לה, במכתב קורא הלב, שהוא מספר על, הוא מלמד בחיפה בבית ספר המרכז, ויש שם זה אזור קרבות כבר, והילדים חרדים מכל הפצצות ומכונות הירייה, והוא משווה את זה לשיר ילדים, שהוא אומר, הילדים שאני הייתי בגרמניה, שאני הייתי ילד, אנחנו היינו מכירים את הקולות של השעונים, כל אחד היה לו טוק-טוק אחר, אבל הילדים בחיפה מכירים את הטוק-טוק של הפצצות ושל של כלי הירי. אז כל הזמן העבר הגרמני הזה נוכח במכתבים באופן...
ונמחק אחר כך מהשירה באיזשהו אופן?
אז זאת השאלה. מה שאני אומרת זה שהוא לא נמחק. עמיחי הבין, עמיחי אמר שרילקה, והוא הריץ את רילקה יותר מכל משורר אחר, והוא אמר שרילקה אמר, אם אתה רוצה להיות משורר טוב, תחזור לילדותך. אז הנה היה לעמיחי קונפליקט נורא. מצד אחד הוא יודע שהמקור לשירה שלו זה הילדות. שם האוצרות החווייתיים והפיגורטיביים והכל. מצד שני, הוא עכשיו ישראלי, והוא לא יכול להראות את כל האוצרות האלה שהיו גנוזים בתוכו. והוא מצא, לפי דעתי, ואני לא כמה זה מודע או לא מודע, אבל הוא מצא איזשהו פתרון. הוא לא מחק שום דבר, אבל הוא תמן את הדברים עמוק בשירה שלו, לפחות בשירה המוקדמת אפשר לראות איך דברים, שורה אחת שאם אני יכולה להדגים, נגיד באלגיה על כפר נטוש, לא, או באלגיה על הילד שעבד, יותר מתאים, כי זה ילד שהילדות שעבדה לו. ויש שם שורה שהילד עבד והוא פוחד מבארות ריקות במוצאי חגים של קריאות ואלם. שורה מאוד מאוד סתומה, כל האלגיה על ילד שעבד היא בתוך נוף ישראלי, זה מתחיל בוודי, הגעגועים, יש קרום על סף הוודי, והנוף הוא מאוד מאוד ישראלי, בתים לבנים של שיקונים, אבל הבארות הריקות, מי שמכיר, מי שנסע כמוני לווירצבורג וראה את המקום שבו הוא גדל, יודע שעל יד החנות שלו, חנות של אבא שלו, ברחוב שבו הייתה הקתדרלה הגדולה של וירצבורג, הייתה באר ריקה, והוא נורא נורא פחד מהבאר הריקה הזאת. ומול הבאר, החנות והבאר הריקה באותו רחוב, היה בית הכנסת אליו הוא היה הולך עם אבא. עכשיו, אנחנו כולנו יודעים שמוצאי חגים זה תמיד בחושך. ואחרי מחזורי, הוא אומר את המילה מחזור, מחזורי קריאות ואלם. אז מחזור מצד אחד זה מחזור תפילה, מצד שני התפילה עצמה היא של קריאות ושל שקט, שקט וקול, והפחד של הילד הקטן הזה מהבאר הרקב, מחזורי הקריאות והאלם. בלי לדעת את הפרטים הביוגרפיים האלה, אי אפשר להבין את השורות.
את אומרת שהאוצר הזה של המכתבים בעצם מציע קריאה מחודשת של דברים...
זה לא רק האוצר של... זאת אומרת, האוצר של המכתבים שם על פני השטח את העובדה שהיה לו קשר חשוב מאוד ואמיץ לשפה הגרמנית. Mm-hmm. בנוסף, גם בארכיון יש הרבה מאוד מסמכים שהוא כתב בגרמנית, הוא כתב טיוטות לשירים בגרמנית, ואחר כך תרגם אותם לעברית. Mm-hmm. השירים הכי מפורסמים שלו הם השיר מחצית האנשים בעולם, שזה נדמה לי השיר שרבין ביקש שהוא יקרא בטקס של הנובל, זה מבוסס על אידיום גרמני שהוא מתרגם, והטיוטה לזה נמצאת ב...
אז אחד מהדברים, וזאת באמת אולי סוגיה יותר גדולה מאשר כן. רק יהודה עמיחי ורק העניין הזה, אבל זה גם עלה בהקשר של הספר שלך. השאלה הזאת היא של האם אנחנו רוצים, האם אנחנו צריכים להשתמש בביוגרפי ובאוטוביוגרפי, כשאנחנו באים לפענח שירה. עד כמה מותרנו לעשות את זה? עד כמה זה החומר שצריך לשמש אותנו כחוקרים, כמבקרים? למה בכלל לפשפש בביוגרפיה של בן אדם כדי לפענח את שיריו?
אוקיי, אז קודם כל, אני לא מחפשת לפשפש, ואני לא מחפשת, ואני לא מציצנית, ואני לא מחפשת פרטים פיקנטיים על חייו של המשורר. זאת לא המטרה. המטרה שלי, כשאני עקבתי אחרי הביוגרפיה של עמיחי, שאני נסעתי פעמיים לווירצבורג, והלכתי בעקבות במסלול שבו הוא הלך מהבית לבית הספר וחזרה, וגם והמכתבים והכל, זה באיזו מידה הביוגרפיה מפענחת את השירה, באיזו מידה הביוגרפיה רלוונטית לשירה. ואם הביוגרפיה יכולה ללמד אותי, למשל במכתבים, יש לו מכתב שהוא כותב בדצמבר, בסוף דצמבר 47, הוא יוצא כבר לקרב, הוא כבר מגויס, והוא יוצא לאימון, והוא לן בקיבוץ נטוש. והוא כותב לרות שהקיבוץ הנטוש מכוסה שכבה של חול לבן שנראה כמו שלג ואת מלכת השלג. ואז אנחנו קוראים את האלגיה על כפר נטוש, שכולם חשבו שזה כפר ערבי, ואני מוכיחה שזה לא רק כפר ערבי, זה גם כפר ערבי, זה גם הקיבוץ הנטוש, אבל זה גם וירצבורג, ויש שם שורה שהשלג הרחוק הוא נח הרחק. אז איך הגיע השלג הרחוק שהוא נח הרחק לתוך האלגיה על כפר נטוש שמתרחשת בנוף עם עצי תאנה וקירות כחולים? ואם קוראים את המכתבים, את העניין הביוגרפי הזה, הוא כתב לה, החול הצח נראה כמו שלג. וכך הוא פתאום מביא את הילדות שלו, הילדות שלו חודרת אל תוך החוויה בקיבוץ הנטוש בנגב.
אז אם אנחנו מדברים, יש אנשים ממש, נגיד, תהרני שירה, תהרני פרוזה גם, שאומרים, אסור, אתם צריכים לקחת את הטקסט, זה מה שיש, מה שהוא נתן בשירים, זה מה שאתם צריכים לטפל בו ותו לא.
יובל, אתה צודק, אבל מה שאתה מתאר זה נקרא בביקורת New Criticism. Mm-hmm. וזה שלט בביקורת בשנות ה-60. זאת אומרת, השיר, the poem itself, כן, השיר עצמו.
כן.
וזה לא משנה מה ההקשר שלו. אבל מאז אנחנו כולנו התבגרנו כחוקרים, והפוסט-מודרניזם פתח לנו שערים ומרשה לנו להסתכל גם בהיסטוריה, הרי פעם אמרו אסור להסתכל אפילו על התקופה, גם בהיסטוריה, גם בגיאוגרפיה, גם בביוגרפיה, במידה שנוסף לנו מימד. אני לא אומרת שאי אפשר להבין את השירים המדהימים של עמיחי בלי לדעת את הביוגרפיה. אפשר ואפשר. אבל הביוגרפיה פותחת ממדים אחרים.
אני רוצה, הדבר, הספר הזה הכעיס עוד כל מיני אנשים. למשל, הבן של יהודה עמיחי, דוד עמיחי, שלח תגובה להארץ לפני איזה שבועיים, אחרי ביקורת מאוד טובה שהייתה בהארץ על הספר הזה, והוא נשמע מאוד כועס. למשל, הוא מכחיש, מה שלדברי אמו, את הקשר החם הזה עם רות. כל הדבר הזה נמצא, אני לא אכיר אותו מחדש, גם דיברנו על זה כבר בתוכנית פה. איך את מתייחסת לביקורות האלה? שהוא בעצם אומר, אני, הבן שלו, אני, זה לא היה ככה, זה היה ככה.
אוקיי, אז קודם כל, באופן ספציפי, זה ממש לא חשוב כמה הוא אהב, באיזה מינון הוא אהב את רות הרמן. מה שחשוב זה, איך האהבה הזאת השפיעה על השירה ותרמה לציורים ולסמלים של השירים שלו. אם יש לו שיר שנקרא האיש שלום ומתואר בו ארון ריק ומזוודה ריקה, והשיר הזה בנוסח הרבה הרבה יותר פשוט נמצא במכתבים, זה מעניין, זה חשוב מבחינה מחקרית. אם הוא אהב אותה כמו שהוא אהב את האישה שעליה הוא כתב את השיר על הארון הריק, שכן התפרסם, השיר האיש שלום, זה ממש לא חשוב. ומבחינת משפחת עמיחי ודוד עמיחי, אני חושבת שיש כאן עניין של אי-הבנה עמוקה. הייתה כאן איזושהי מחשבה שעל ידי זה שאני אומרת שלעמיחי יש שורשים בתרבות הגרמנית, ושעמיחי אכן היה פליט, אכן היה מהגר, הוא הגיע בגיל 12, אי אפשר למחוק 12 שנים מחיים של אדם, ובוודאי של אדם כל כך רגיש שקלט את העולם מסביבו באופן כזה. אי אפשר למחוק את זה, אבל הדבר הזה העשיר אותו. ואנחנו כולנו, כמה ישראלים טהורים, אף אחד מאיתנו לא טהור. כולנו באנו, ההורים שלנו, הסבים שלנו, באו ממקום אחר. ואני לא אומרת שהוא פחות ישראלי, אני אומרת שהוא אולי יותר ישראלי, שיש בו הרבה רבדים, והגרמנית, והתרבות הגרמנית, והנוף הגרמני, והעיר, הם כולם חלקים ממנו, אבל זה לא...
לא מוריד מכבודו.
זה לא מוריד מכבודו כישראלי, ודבר נוסף, כשאני מדברת על חוכמת ההסוואה, זאת אומרת שהוא הסתיר את הדברים האלה. אז קודם כל, מצד אחד, דור שלם הסתיר. דור שלם שינה את השם המשפחה וזה. הסתירו כי הציונות הייתה הרבה יותר...
הצו היה לא להיות גלותי.
הצו היה לא להיות גלותי.
אתה לא משם,
אתה מפה. אז הוא הסתיר את זה.
נכון.
הוא בעצמו אמר... זאת אומרת, ב-1989 הוא כתב שיר שנקרא מה למדתי במלחמות, ובשיר הזה הוא כותב, מעל הכל למדתי את חוכמת ההסוואה. זה המושג.
המילים הן שלו.
החוכמת הזוועה זה שלו. והוא אומר שלא אבלוט, שאני אראה כמו שיח ולא כמו עץ. ומה שאני טוענת שזה הפך להיות מבנה נפשי, שמה שבתור ילד הוא היה צריך להסתתר על יד הדלתות של במעברים, כדי שהילדים הנאצים לא יידעו באבנים. שהוא הגיע לארץ, היה צריך להסתיר את העובדה שקראו לו לודוויק, והפך להיות 100% יהודה, ואחד הילדים בחצר שפופולרי כמו כולם, ובצבא שהיה צריך להסתתר כדי שהרובים של האויבים לא יפגעו בו, כי צריך, הסוואה זה עניין, זה אותו עיקרון, המשיך, והוא אומר את זה בשיר, אילו הייתי נביא, הייתי מכסה את החיזיון ברשתות. זאת אומרת, הוא גם בשירה הוא מכסה ברשתות את הדברים הכואבים, אבל זה רק מוסיף, זה רק, זה הפך את מה שאני אומרת, אני אומרת בפתיחה לספר, לקוראי העברי, שמתוך גרגרי החול הכואבים האלה, שהיו מוסתרים, נוצרה הפנינה היפהפייה של השיר העמיחי.
את בעצם מתארת בספר, גם היכרות עם עמיחי, זאת אומרת, כן, הרי נפגשתם, כן, ודיברתם מן הסתם, כן, על היצירה שלו גם.
כן.
עד כמה הספקת לדבר איתו על הרעיונות האלה ועל, ה...
אוקיי.
ועל הפרשנות הזאת שלך?
אוקיי, אז קודם כל, בדוקטורט שהוא קרא, ובספר לא קברו, שיצא ב-94, אבל כתבתי, הטיוטה שהוא קרא הייתה ב-89, יש לי פרק שבו אני מדברת על הדברים שלא נראים, הדברים שסמויים מן העין. אני לא קוראת לזה חוכמת ההסוואה, כי אני לא עמיחי. אבל אני קוראת לזה, אני אומרת, ואני קוראת לזה טקסט של תחבולה, ואני אומרת שהוא מסתיר דברים, שדברים, או שהוא אומר, הבית שנהרס נראה כמו בית שנבנה. זאת אומרת, שאתה רואה חצי בית, אתה לא יודע אם הוא בדרך להיבנות יותר, או הוא בדרך להריסה. הוא אומר את זה בשיר. עמיחי קרא את זה ומאוד מאוד אהב את הפירוש שלי לשירים האלה. יותר מאוחר, הספר שלי אז מגיע עד 1980-85. יש שם שיר על הדובדבנים, ואני אומרת שהדובדבנים זה סמל הגעגועים לאירופה. עכשיו גם יש דובדבנים פה, אבל כן. בטח בשנות ה-80 ובשנות ה-70 זה הסמל.
זה לא מאוד ארץ ישראלי, הדופרי הזה.
זה סמל, ואני כתבתי שזה אלה הגעגועים לאירופה, והוא מאוד מאוד אהב מה שכתבתי. ואני מאמינה שאילו עמיחי היה חי, הוא לא היה מתנגד, ועמיחי היה אומר גם לתנך יש הרבה פירושים. לא, זה פירוש נוסף, זה לא פירוש אולטימטיבי, זה לא פירוש יחיד, זה פירוש שיכול להעשיר ולהעמיק את ההבנה, אבל כדי להיות, אני הלכתי לעמיחי ב-1996, ושאלתי אותו, כתבת פעם שירים בגרמנית? הוא אמר לי, לא. הוא אמר, אני הושפעתי מגטה, ונתן לי שורה שזה, אני הושפעתי מאוד מהרב, מהדרשות של הרב, המוזיקה של הדרשות שלו, מלוותה אותי את כל חיי, ואחר כך כתב את זה, אבל הוא לא הודע שהוא כתב שירים בגרמנית, ואני הלכתי לארכיון והיו שם. אז היה חלק מהרצון הזה...
כמו שאת אומרת, זה היה חלק מהתבנית האנושית שלו.
להעלים, זה היה... אבל הוא מאוד רצה לרצות אותי, אז הוא אמר, כי מאוד היינו מיודדים, והוא אמר, כן, אני כן הושפעתי מהרב. אבל מה שאני גם אומרת זה שהעניין הזה של ההסוואה הלך ונחלש עם השנים. כי מי שקורא את פתוח סגור פתוח, רואה ששם הוא כבר אומר, כן, אני מצאתי אבן בעירי, זאת אומרת, הפתיחות הלכה וגדלה. אבל השירים שהוא כתב עד שנות ה-60, עד בייחוד הסופה הקנונית שלו, היא תשובה לצורך הזה. להעלים, אבל בשום פנים ואופן אין בזה כדי להפחית מהגדולה שלו, להפך.
להפך, זה מוסיף לו לדעתי מורכבות.
בהחלט.
פרופסור נילי שרף גולד, והגעגועים סגורים ביהודה עמיחי, צמיחתו של משורר, הוצאת מנגד, איפה אפשר למצוא את הספר הזה?
אז בשבוע הספר, בדוכנים של דיאלוג, וגם בחנויות ספרים עצמאיות.
ספר מרתק, תודה רבה לך.
תודה רבה
לכם, תודה רבה מה יביאו.
אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות. שוב, זה הפתיע אותי שחזרנו, שלא, שאנחנו נתנו לנו לשדר ברדיו. אנחנו רוצים עכשיו לרכז כמה ידיעות חדשותיות שאנחנו חייבים למאזינים שלנו, ונתחיל עם פרס אמת. הוכרז בשבוע שעבר, לא הספקנו לדווח עליו כאן, מיד נתקן את הטעות. פרס אמת מוענק מדי שנה על הצטיינות והישגים אקדמיים או מקצועיים בעלי השפעה, מרחיקת לכת ותרומה מיוחדת לחברה. זה פרס בגובה מיליון דולר, שממומן על ידי קרן לקידום המדע, תרבות ואמנות בישראל בחסות ראש ממשלת ישראל. הקרן רואה בפרס אות והוקרה לאלה הרואים את המצוינות כדרך חיים. זה אנחנו, מאיה.
נכון.
זה אנחנו.
רק צריך להגיש את עצמנו. פשוט, זה לא יקרה מעצמו.
פשוט תנו לנו, מצוינות כדרך חיים זה שמנו השני. ואת מיצוי היכולות האישיות כציווי ליצירת עולם טוב יותר.
האישיות, כן.
האישיות כציווי ליצירת עולם טוב יותר לדורות הבאים, בזה יכול להיות שאנחנו קצת מפספסים, מאיה. אז אופס. הפרס מוענק מדי שנה לזוכים בתחומים הבאים. מדעים מדויקים, מדעי החברה, מדעי החיים, מדעי הרוח והיהדות, ותרבות ואומנות, בתחום תרגום שירה וספרות, תרגום שירה וספרות, חולק השנה הפרס לשניים, דוקטור דוד ויינפלד ודוקטור חנה עמית כוכבי. ונציין גם שעוד מישהו שלאחרונה נושק לעולם הספרות, זה הזוכה בנימין זאב קידר, פרופסור בנימין זאב קידר, שהוא זכה בתחום ההיסטוריה הכללית. אנחנו כמובן הזכרנו אותו בהקשר לספר האחרון שלו, עם נורית, שיצא בהוצאת קרמל, ועשה קצת רעש. נגיד שדוקטור חנה עמית כוכבי מתרגמת מערבית. היא חברת מערכת בסדרת מכתוב, שעניינה להביא לקדמת הבמה ספרות ערבית, שזה פרויקט חדש וייחודי יחיד כיום בישראל, שבסיסו תרגום יצירות מהתרבות והספרות הערבית, והנגשתן לקורא הישראלי. דיברנו לא מעט על דברים שהובאו אלינו באמצעות הפרויקט הזה. זה פרויקט שהוא יוזמה של מתרגמים וחוקרי שפה ערבית, יהודים ופלסטינים, והוא תוצר של חוג המתרגמים שהתגבש במכון ון ליר בירושלים בשנת 2014. היא כבר זכתה, דוקטור חנה עמית כוכבי, בשנת 2010 בפרס צ'רניחובסקי על תרגומה למבחר מסיפורי אלף לילה ולילה. היא תרגמה יצירות פרוזה ושירה קלאסיות, מודרניות ומחזות, שאחדים הם אפילו הועלו על הבמות בעברית, ותרגומי הספרותיים כוללים גם תרגומים מאנגלית, צרפתית ואיטלקית, כמובן העיקר הוא מערבית. בין תרגומי המערבית לעברית, שני חצאי התפוח של דרוויש וסמיך
התפוז.
התפוז. למה קראתי תפוח? אני לא יודע, תפוז. שני חצאי התפוז, מחמוד דרוויש וסמיך אל קאסם, ארמון החלומות של הערבים, אודיסיאה של דור מאת פואד אג'מי, אום קולטום קולה של מצרים ודמותה מאת וירג'יניה דניאלסון, לילות ערב, מבחר מאלף לילה לילה, ועוד.
אוקיי, היא חולקת את הפרס עם דוקטור דוד ויינפלד, חוקר ספרות, מסעי, עורך ומתרגם שירה מפולנית, שאף הוא חתן פרס צ'רניחובסקי לתרגום לשנת 2018. דיברנו כבר כמה פעמים בעבר על ויינפלד ועם ויינפלד. הוא איש רב זכויות, בעיניי אנחנו הקוראים חייבים לו המון, בזכותו אנחנו יכולים לקרוא את צ'סלב מילוש, זוויגניאב הרברט, אדם זדגייבסקי, סלאבה שימבורסקה, גם את אידה פינק, רשימה חלקית. אז ברכות לשני הזוכים.
נכון, באמת. ברכות, ובאמת, דיברנו, אמרנו את זה על דוד ויינפלד, נכון, זה ממש מדהים.
אנחנו חייבים לו.
ממש מדהים שעשה בשבילנו את הדבר הזה. טוב, נעבור לעוד ידיעה חדשותית.
כן.
ידיעה שהצליחה להסעיר את המדינה, היא העובדה שבעיריית תל אביב, החליטו להחליף את הספרים המחולקים מטעמה לילדי העיר במרוצת השנים במטרה לעודד חשיבה ביקורתית ועיסוק בציונות מודרנית. אז תלמידי י"ב השנה יקבלו את שלום לקנאים. ספרון קצר שמאגד שלושה טקסטים מרכזיים של עמוס עוז, דיברנו על הספרון הזה כמה פעמים לדעתי בתוכנית כשהוא יצא, הם יחלקו את שלום לקנאים במקום אלט נוילנד. של בנימין זאב הרצל, שבו הוא מתאר את האוטופיה שתהיה מדינת ישראל כשתקום. בוויינט התפרסמה תגובה של סגן וממלא מקום יושב ראש ההסתדרות הציונית, יעקב חגואל, שהרגיש צורך להגיב ואמר כך. מי שקונתה העיר העברית הראשונה מנסה לטשטש את הכינוי הייחודי לה, לשבש ולשנות את ההיסטוריה. לא רק שהיא פוגעת בערכי הציונות של ילדי ישראל, אלא שהיא פוגעת במורשת של הרצל, חוזה מדינת היהודים, שבזכותו אנו יושבים כאן היום וחיים במדינת היהודים. עם הכבוד הרב שאני רוכש לעמוס עוז, הטקסטים שלו אינם יכולים להוות תחליף לאלה שבנימין זאב הרצל. אני קורא למר חולדאי לחזור בו מכוונתו ולעצור את כדור השלג שעשוי לגרום נזק נרחב לתלמידי עירו.
כדור השלג ונזק נרחב, שים לב, כן? תשמע, כשהבת שלי מתבטאת בכאלה הגזמות, לא עכשיו, כשהייתה ילדה היא הייתה מדברת ככה, 5, 6, אני הייתי אומרת לה שמחכים לה פה בהבימה להחליף את חנה רובינה, שתלך. בכל אופן, הוא לא היחיד שהגיב בצורה כזאת דרמטית, תהיה בטוח בזה, שרה בק למשל במעריב, גם היא נתקפה ברגשות דרמטיים, וכתבה כך.
כן.
במקום לקבל את ספרו של הרצל אלטנוילנד, שממליץ על הקמת מדינה יהודית, מקבלים הבוגרים את ספרו של עמוס עוז, שלום לקנאים, הממליץ דווקא על הקמת מדינה פלסטינית. שים לב לעברות של כל הדבר הזה. כן, כן, הבוגר או הבוגרת הטריים, אחרי שירדו מהבמה, יגמרו לדפוק את הראש בים עם בני המחזור, והתפנו לפתוח את הסקית שקיבלו, ימצאו בה את הספר עם ציטוטים כדלקמן. וככה היא מצטטת מעמוס עוז, כן? אם לא תהיינה כאן שתי מדינות, ומהר, תהיה פה מדינה אחת. אם תהיה פה מדינה אחת, היא תהיה מדינה ערבית, מן הים עד הירדן. וואו! כדור שלג.
זה משפט מאוד ציוני, כאילו, בעיניי.
מאוד, לגמרי. אוקיי, שרה בק ממשיכה. כיוון ש-some of my best friends, כמו שאומרים, הם תל אביבים, גונבה לאוזני השמועה שלפני האלטנוילנד היו מחלקים בתל אביב, בסוף כיתה י"ב, ספר איזוטרי ונשכח אחר. התנ"ך. כך שאם לשפוט לפי הצעידה הרוחנית שעיריית תל אביב דואגת לשלח איתה את צעירי העיר לחייהם, הרי שהלך הרוח של מקבלי ההחלטות בעירייה עבר תהליך כזה. עם החלפת התנ"ך באלטנוילנד, יהדות אאוט וציונות אין. ועם החלפת אלטנוילנד בשלום לקנאים, ציונות נוסח הרצל אאוט, וחינוך להטלת ספק ושאלת שאלות, היא כותבת את זה במרכאות, כדברי מנהלת מנהל החינוך בעירייה, אין. המחשבה שהרצל לא מספיק קנוני וההכתרה של עמוס עוז כאילו היה הנביא החדש שכולו צריך ללוות את הנוער לבקום, היא במקרה הטוב רדידות ובמקרה הרע ניצול לרעה של עמדת כוח. עד היום הנוער התל אביבי קיבל את אור החוכמה המשותף לכולנו. עכשיו, בשמן של אג'נדות, צרות, מתחילים להדליק בתל אביב נרות מקומיים על חשבון נכסי התרבות הקנונים! שמחברים אותנו גם עם נרות התמיד, שאלה אהרון במשכן.
וואו.
התהליך הזה הרסני לחברה הישראלית, מושגים שאנשי החינוך הליברלי החדש נשבעים בשמם, כמו חשיבה ביקורתית, ולחשוב מחוץ לקופסה, לא יכולים להתקיים בחלל ריק. מי שלא מכיר היטב את הקופסה, התרבות, השפה, העבר והערכים המשותפים של עמו, סופו שלא תהיה לו יכולת מחשבה בכלל. לא מחוץ לקופסה, ולא בטוחה.
וואו.
אוקיי, טוב, היא לא לבד, היא לא לבד.
קצת הגזימו.
היא לא לבד. שמעון ריקלין, העיתונאי, לא הסופר, שמעון ריקלין, העיתונאי שמעון ריקלין, כתב כך בטוויטר, אחרי האירוויזיון התגאו פה כל מיני שמאלנים בעיר תל אביב, וביקשו להפוך את כל ישראל לאלטנוילנד כמו תל אביב. אבל עיריית תל אביב החליטה להעניק למסיימי התיכון ספר של עמוס עוז, במקום כנהוג את אלטנוילנד של הרצל. כי בתל אביב לא מבקשים ציונות מודרנית, אלא לברוח מזהות יהודית, ולא להיות ציונים. וחבל.
וחבל. אני אהבתי את וחבל. אני חייב להחמיא לך על הקריאה שלך, האינטונציה היא פשוט מושלמת. ככה, שירלי רימון ברכה, שהיא מנהלת מנהל חינוך בעיריית תל אביב יפו, אמרה על ההחלטה הזאת כך, חינוך הוא דבר פוליטי. הפתעה, חינוך הוא דבר פוליטי. דמוקרטיה היא לא דבר פוליטי. דמוקרטיה זה סוג הממשל שלנו והסוג הטוב ביותר מבין הקיימים. חשוב לנו שהילדים יגדלו בהבנה של מהי דמוקרטיה. ההחלטה להחליף את הספרים קשורה לנושא המרכזי שאנחנו עוסקים בו במערכת החינוך בעיר בשנים האחרונות. דמוקרטיה וחיים משותפים. חשוב שהילדים יבינו לעומק מה זו דמוקרטיה, כמו גם את הסכנות שבעיבוד הדמוקרטיה. אם עמוס עוז היה כותב את הטקסט הזה לפני 50 שנה, הוא היה נחשב לימני ולא לשמאלני. בהרבה מאוד דברים הוא דומה דווקא לז'בוטינסקי, ולמעט רעיון שתי המדינות לשני עמים, שהוא אולי לא בקונצנזוס, שאר הדברים עליהם הוא כותב הם על החברה הישראלית, והם כן בקונצנזוס, ואם לא, זה בסדר שתהיה ביקורת. אנחנו יודעות להתמודד איתה. המהות של הספר היא אומרת זה להטיל ספק ולהגיד, תיזהרו מפנאטים, כי אין אמת אחת מוחלטת ואנחנו מאוד מחנכים את הילדים לשאול שאלות. זה לגמרי בסדר שילדים יתנגדו לספר. כל זמן שמותר לחשוב ולהתבטא, הכל בסדר, זה התפקיד של מערכת החינוך. חולדאי לא רק שמאפשר את זה, אלא גם מעודד את המנהלים לעסוק בשיח פוליטי, כדי שהתלמידים לא יהיו בורים. נקריא עוד תגובה אחת, כן. של דניאל עוז. בנו של עמוס עוז, משורר וסופר בפני עצמו, שכתב כך בפייסבוק. שרה בק ממעריב החליטה שבן אדם שחגג בחוצות ירושלים ביום הקמת המדינה, חווה את המצור, ענד צלקות מששת הימים ויום כיפור, עבד את האדמה במו ידיו, גייס כספים בחול להשכלה גבוהה בישראל, ניצל אין ספור במות פיזיות ועיתוניות ברחבי העולם כדי להילחם על הלגיטימציה של ישראל, ועזר לשים את הספרות העברית החדשה על מפת העולם, הוא לא ציוני. כי הוא כתב ספר שקורא לפשרה טריטוריאלית, הוא מבקר את הקנאות הדתית לאומנית שלה, שהיא הציונות האמיתית. מעניין אם היא קראה והבינה משהו מהרומן של הרצל, שחוזה את הקמתה בארץ ישראל של חברה אוטופית שוויונית תחת הסיסמה, אדם אחי אתה. הוא בא רב פנאטי בשם דוקטור גייר, הוא לא ערכים אתנוקרטיים גזעניים כמו של המחנה של שרה בק, מצויר כנבל שמפסיד בבחירות.
ובאת, אני חייבת לומר שאני חשבתי כשראיתי את כל התגובות האלה, שכל האנשים האלה שכל כך מתנגדים לאוז ומאוהבים בהרצל ובאלטנוילנד, פשוט באמת לא קראו את אלטנוילנד, לא לאחרונה, הם לא זוכרים.
כן.
ויש להם רק את הסמל הזה של מה שהם חושבים שזה. הנה למשל האופן בו מתואר דוקטור גייר, כפי שדניאל אוז מציע לקרוא, על ידי הרצל, אוקיי? מי זה אותו גייר? ומה הוא רוצה בכלל? כל היום אני שומע עליו. פניו של שטיינק העדימו והוא צעק, הוא קנאי דתי ארור, מאחז עיניים, מסית ומדיח ומעטל באלוהים. הוא רוצה להניג אצלנו אי סובלנות המנובל. בדרך כלל אני בן אדם רגוע, באמת, אבל כשאני נתקל בטיפוס כמוהו, אני מסוגל לרצוח אותו בלי להניד אפאף.
כן, והנה עוד דוגמה לידיעת המאזינה שרה בק, לאופן שבו הרצל חשב שאנחנו צריכים להיות לגבי משהו אחר. כשמדובר במקומות קדושים, לבעלות הפיזית אין חשיבות.
אנחנו מקרים מתוך אלטנוילנד,
כן,
זה ברור.
כן, ברור, אנחנו מקרים okay. מתוך אלטנוילנד. כשמדובר במקומות קדושים, לבעלות הפיזית אין חשיבות, הרגש הדתי יבוא על סיפוקו בצורה הטובה ביותר, דווקא עם מקומות הפולחן, לא יהיו בבעלותה הבלעדית של מדינה כלשהי. לפי מונח משפטים מן החוק הרומי, המקומות הקדושים נחשבים מקומות קדושים שאין לסחור בהם. זה היה האמצעי המוצלח היחיד להבטיח שהם יישארו לנצח קניינם המשותף של כל המאמינים הדתיים.
שם ישמור. אני רוצה לומר משהו על הפרשה הזאת. אני חייבת לומר שגם אני הצטערתי לשמוע שמחליפים את אלטנוילנד בעמוס עוז. לא בגלל הסיבות המטופשות האלה שאנשים פה פשוט, באמת. לא בגלל שאני חושבת שעוז ידיח את הנוער, ולא חושבת ולא יזיק לו. אלא כי אני חושבת שיש יותר סיכוי שהם יקראו עמוס עוז לבד, מאשר את הרצל לבד, וכי אני חושבת שהטקסט האוטופי הזה של הרצל הוא משגע, ואני חושבת שזה יהיה מאוד מעניין וחשוב גם שכל אחד ידע שהרצל זה לא רק רחוב, ושהרצל זאת דווקא לא הדמות הקדושה שהציונות הדתית מנסה למכור, לא. הסחורה של הרצל הייתה הרבה יותר מעניינת והרבה יותר פתוחה. במובנים מסוימים, אני חושבת שהוא יותר מסוכן מעמוס עוז. עמוס עוז כותב כאדם מפוכח, שכבר כן. רואה את המציאות ורואה מה קרה פה. הרצל מפנטז. וחוץ מזה, יש עוד דבר שאני מחבבת בהרצל, אני מודה, היה לו סיפיליס, ואני חושבת שזה כבר אומר עליו דברים טובים, ויש איזה מין סיפור כזה שכשהוא חלה במחלה הזאת, הוא כתב לחבר שלו, סוף סוף אני יכול לחשב גבר, חליתי במחלה. אז תודה.
כן, אני לא יודע אם זה אבן הבוחן סיפיליס, אבל בלא ספק, זה מה שמוצא חן בעינייך, זה בסדר.
ברחבי העולם נחגג בלומסדיי היום. היום, היום הזה ממש.
ממש.
יום בלום לציון חייו של הסופר האירי, ג'יימס ג'ויס, וכתזכורת לאירועים הבדיוניים שברומן הגדול שלו, יוליסס, שמתרחש כולו ביום אחד בדבלין, ב-16 ביוני. השם בלומסדיי נגזר משמו של גיבור הספר, לאופולד בלום. היום הזה מצוין בפעילויות שונות, כנסים אקדמיים, מצגות והקראות, ציורים בעקבות לאופולד בלום, ארוחות ומשתאות. לכבוד המאורע מזכיר לנו אתמול בפייסבוק המבקר האגדי מיכאל הנדלזלץ, טקסט שלו שכתב בעבר, ונקריא ככל האפשר.
ככל שיספיק לנו
הזמן. כי הוא מקסים,
הזמן.
אבל נכון. לכו לפייסבוק שלו לקרוא את הכל.
בבוקרו של יום אחד ביוני, ישבתי בקפה באוטרחט בהולנד, הנשקף על אחת התעלות. לפני היה מונח ספר והשעה הייתה 11 בבוקר. אמנם פרנק סינטרה טען שאדם צריך להתחיל לשתות ב-11 בבוקר, כך שבשתיים יהיה שטוי כהלכה, אבל אני הזמנתי קפה אירי, שעליו נאמר רק קפה אירי מספק בכוס אחת את ארבעת תוות המזון, אלכוהול, קפאין, סוכר ושומנים. בידה אחת של המלצרית שהגיעה לשולחן היה מגש, ועליו כוסית מחוממת שעליה סומנו שני קווי מפלס. קנקן קפה, סוכר חום, כלי עם שמנת מתוקה מוקצפת וצלחת קטנה ועליה שתי כפיות. בידה השנייה היה בקבוק וויסקי ג'יימסון. היא מזגה מהבקבוק עד קו המפלס הראשון, שנראה לפי הערכתי שוט, 30 מיליליטר, אבל ייתכן שהמידה הייתה ג'יגר? כ-45 מיליליטר. והוסיפה את כל תכולת קנקן הקפה שהגיע בדיוק עד לקו השני. בתאום איתי הוסיפה כפית וחצי של סוכר חום ובחשה. ואז נטלה את הכפית השנייה, בחשה בה את השמנת המתוקה, שהייתה במצב סמיך אך נוזלי, הניחה אותה על שפת הקוס כשגבה כלפי מעלה, ומזגה מעליה את הקצפת שהתפשטה במעגלים עצלים ולבנים, על פני המשקי החום עד קצה שפת הקוסית. לגמתי את המשקה ביתיות דרך הקצפת, בלבחוש או לנער אותו, והרהרתי איך לגייס את פולחן ההכנה והשתייה כהרגלי לדימוי לקריאתו של ספר טוב או לקריאה בכלל. ואז הבחנתי בעיתון הולנדי שהיה מונח על שולחן של שכני לקפה בתאריך 16 ביוני, בלומסדי, היום שבו מתרחשת עלילת יוליסה של ג'יימס ג'ויס ב-1904. ביום זה במציאות פגש ג'יימס ג'ויס לראשונה את נורה אשתו. ב-16 ביוני 1924, כשהוא מחלים מניתוח חמישי בעיניו, רשם ביומנו, 20 שנה אחרי. האם מישהו יזכור את התאריך? מ-1954 החלו לציין את היום בדבלין במסע למקומות ההתרחשות של העלילה, שמסתיים כמובן בפאב. משנות ה-80 מציינים את היום הזה ברחבי העולם כולו. יש בליבי פינה חמה ליוליסס מאז אותו יום ב-1971. נדמה לי שזה לא היה. ה-16 ביוני, כשמפקד המחנה הצבאי שבו שרתתי בעמדת השינגימל, הפתיע אותי בעודי שקוע בקריאת הספר באנגלית. כדי שלא תחשבו שהפקרתי את ביטחון המדינה ונענשתי כיאות בידי איש צבא קשוח ואטום לתרבות, המהר להוסיף שזה היה באולפני גלי צהל, אי שם ביפו, והמפקד היה יצחק ליבני. כשליש מהכוסית ששתיתי בבית הקפה באוטרחט היה מי החיים, משקה שדרך זיקוקו הובא לאירלנד מהמזרח התיכון במאה השישית בידי נזירים אירים. זהו הוויסקי האירי שלצורך חנתו מייבשים את השעורים בתנור סגור ומזקקים אותו 3 פעמים. שם ספרו האחרון של ג'ויס, סעודת ההשקפה של פיניגן, גזור מבלדה אירית על תום פיניגן שנפל מסולם ושבר את מפרקתו. בסעודת ההשכבה מעל ארונו מתפתחת קטטה, בקבוקי וויסקי יפים באוויר. אחד מהם פוגע בו, הוא קם לתחייה וצועק, מה אתם משפריצים את הוויסקי שלכם כמו להבות, ישו? אתם חושבים שאני מת?
טוב.
באמת צריך כל... אבל ללכת לקרוא גם את הסיום של הסטטוס הזה, אנחנו צריכים להפסיק אותו ממש לפני הסוף, בגלל שאנחנו צריכים לסיים להיום.
נכון, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה לשיר אייזיק ומשה משקוביץ שעשו איתנו את התוכנית. להתראות.
כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.